שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסלון שלי, בסלון של דנה. והיום אני מצאת עם גדי סולומוביץ'. מה קורה, גדי?
מה עניינים?
בסדר, כיף להריח אותך פה.
כיף להיות פה, תודה שזמנת אותי.
באהבה. טוב, אז גדילה הוא רואה חשבון ומומחה מס בינלאומי, שעובד שנים בכדורגל, ובוא נגיד די מטפל בכולם ומכיר את כולם, שחקנים ישראלים, שחקנים בחול, עובד גם עם ברסה. גדי, אתה בדרך כלל אוהב להתראיין.
עוד פעם, זה לא שאני לא אוהב, פשוט אני חושב שאני זה לא האישו פה, מה שנקרא. יש תמיד השחקן שהוא הסנטר, זה המרכז, יש את הסוכן שהוא זה שמנהל מה שנקרא את ההצגה, אני קורא לזה,
כן.
ואני מהאנשים שמאחורי הקלעים, מה
כן.
שנקרא.
אבל כיף שאתה כאן איתנו היום.
תודה, תודה לך.
טוב, אז גדי, אתה רואה חשבון, אבל בוא נדבר בכנות, אתה חולה על כדורגל, אתה שרוף על כדורגל, ואתה משחק גם בעצמך.
כן, הרבה מאוד שנים.
כן, איפה אתה משחק היום?
היום, כרגע, הכרטיס שלי בתרף ומליגה גימל, עברתי הרבה. עברתי הרבה איפה שלוקחים אותי, אבל את האמת שהכדורגל זה החיים, אתה יודע, את לא צריך לספר, זה דת, זה מהבית.
כן.
אני מבת ים במקור, סבא שלי הקים את הפועל בת ים, אבא שלי היה כוכב, כוכב, כוכב בשנות ה... של הפועל בת ים, וגדלתי בבית של כדורגל בעצם, וראיתי את אבא שלי, ומן הסתם, אתה גם רוצה להיות שחקן.
כן.
וסירקתי בתור ילד, הייתי בנוער בפועל תל אביב, ומה שמלווה אותי כל הילדות לפחות, שאבא שלי כמו כל אבא טיפוסי, כל הזמן אומר לי את המשפט שאני לא אשכח, אף פעם אומר לי, תקשיב, אין לך מושג בכדורגל, לך ללמוד.
די, נו?
כן, ממש ככה. משחקי חוץ, לא, הוא פשוט לא היה מגיע. כאילו, נהפוך מ-99% מההורים, שהילדים הם כוכבים,
והולכים לכל מקום ורצים.
משקיעים והכל, אני אומר לך, אין לך מושג, כל הזמן, אין לך מושג, תעזוב את הכדורגל, לך תלמד.
אשכרה.
כן, אחרי הרבה מאוד שנים, אז אני אומר לו, למה אמרת לי ככה? יכלת להגיד את זה בדרך אחרת. אז אמר לי, תשמע, אני הייתי שחקן, אני יודע מה זה. ואיפשהו צודק, ואני רואה את זה היום, אם אתה לא כוכב באמת, אז איפשהו אתה מפספס פה הרבה מאוד דברים. מי שמצליח לשלב הרבה שחקנים שהלכו ושילבו ולמדו ועשו, אז אני חושב שבעצם ניסלו את הכדורגל בצורה הטובה ביותר, כי זה אפשר להם.
כן.
אבל אלה שנתנו את כל כולם לכדורגל, ופתאום מצאו את עצמם, זאת בגיל, לא יודע, 30-35, כן. מבינים שצריכים להתחיל
בלי
מההתחלה.
בלי עוד עיסוק, כן, בלי עוד משהו, זה מאוד קשה.
כן, כן.
אז מתי עזבת את הכדורגל?
אף פעם לא עזבתי.
או, נכון, האמת שכן, לא עזבת.
אף פעם לא עזבתי. אני יכול לספר לך, הייתי בנוער בפועל תל אביב. אגב, כשהתקבלתי לפועל תל אביב, הלכתי למבחנים, ופשוט הגעתי, אמרתי לו, אבא, התקבלתי, כאילו, כדווקא, אתה רואה, התקבלתי לפועל תל אביב, זה היה בשבילי
משהו עצום,
חלום ועצום, ואת האמת שלא הייתי כזה טוב, אבל כן, אבל הייתי משקיע, והייתי איזה עונה בנוער בפועל תל אביב, הייתי רק רוצה להיות בסגל, ופה 5 דקות, וזה העולם. והייתי שנה ראשונה, ושנה שנייה רצו להשאיל אותי לשמשון. תקשיבי, קיבלתי את זה, אותי ואת פיני בלילי, אגב.
די,
אני קיבלתי את זה בתור משהו מאוד מאוד קשה, אבל עשיתי החלטה נבונה, אמרתי לעצמי, טוב, אם זה לא הפועל תל אביב, אז אני לא משחק כדורגל. אני
אלך
לצבא,
כן.
הלכתי לצבא, הייתי קרבי, הייתי קצין, הייתי בקבע, אז...
בחור רציני, גדי.
כן, משתדל, אבל כדורגל תמיד, תמיד, תמיד.
זה היה בדם. זה היה מהבית וזה היה בדם.
בכל מקום.
ואיך הגעת באמת לזה שאתה רואה חשבון, שעובד עם המון כדורגלנים?
תראה, אני מתנסק במיסוי, בעיקר מיסוי בינלאומי. ולפני בערך 10 שנים, ערן זהבי חוזר מאיטליה. ערן הוא בן בית אצלנו.
הוא היה הראשון שכזה
כן,
עבדת איתו?
כן, הראשון בהחלט, כן. אני התעסקתי כבר במיסוי בינלאומי, ואני חולה כדורגל. ערן הוא חבר מאוד מאוד קרוב של אח שלי זיף, שהוא גם סוכן שחקנים.
נכון. הוא היה איתו בסין.
נכון, הוא היה איתו בסין, גם אפרופו, אני אומר לגבי אבא שלי, תת אחי, זה בדיוק ההפוך. אח שלי ואני, הפער בינינו 10 שנים, וזיף באמת היה מאוד כישרוני, ואבא שלי תמך בו בצורה, אני אומר לך, היה מדרסים הוא כאן עליו אפילו, אני אומר לך, לי בקושי נעליים. כן, לי בקושי נעליים. מזל, אני אומר לך, מזל, אני חייב לציין, אמא שלי מזל, שכל הזמן אתה אומר לי, אל תקשיב לו, היה לה גם משפט, שלא יוריד לך את הרוח מהמפרסים, תעשה מה שאתה אוהב, תעשה מה שאתה רוצה, כן? ועוד פעם שלא, עוד פעם שלא ישתמע, היום אבא שלי זה הכי קרוב אליי.
נכון, אתם חברים מאוד מאוד טובים.
מאוד, מאוד, 3 פעמים ביום לפעמים. אנחנו מדברים בטלפון, ברמה כזו, אבל הרבה בזכות אמא שלי גם, צריך להגיד.
היום אתה מודה לו על זה שהוא אמר לך להפוך להיות רואה חשבון?
לא, לא. תראי, הוא יצר איזשהו משהו הפוך, אני חייב להגיד לך, כי תראי, היום בתור הורה לילדים, ילד יכול לקחת דבר כזה לכיוון לא טוב, אם את מבינה למה
כן.
אני מתכוון. כי כאילו שאומרים לו, אין לך מושג, זה יכול באמת להוריד את הרוח מהמפרסים. ואני, עם האופי שלי, לקחתי את זה למקום של להוכיח. פשוט להוכיח. עד היום, תביני, אני בגיל 46, יש לי היום בערב משחק ליגה, נגד הפועל בת ים, הם בליגה ג' עכשיו, אני כל היום בהתרגשות, אבא שלי בא לראות אותי, ואני ב-46, תביני. ואני בלחץ, הוא בא לראות אותי, ואני בראש שלי, אני חייב להפקיע, להראות לו. זה משהו שמלווה אותי תמיד.
שנים.
אבל אני לקחתי את זה פשוט למקום של להוכיח, אבל היום אני מבין שגם חייתי לקחת את זה למקום אולי אחר.
נכון.
לכיוון פחות טוב.
כן.
ואני דיברתי איתו על זה. אמרתי, למה אמרת לי ככה? לך אתה פשוט דבר איתי. זו הייתה הדרך שלו.
כן.
להעביר את המסע.
אבל בסוף יצא מזה רק טוב.
כן.
אז התחלת לספר על אחיך, על זיו.
אז אני יכול להגיד גם שאבא, רן הוא בן בית אצלנו.
כן.
משפחה. אבא שלי הוא כמו אבא שני שלו, הוא בן בית אצלנו, המון 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 שנים, הוא חבר מאוד מאוד טוב של אח שלי, של זיו, הם שיחקו ביחד בנוער בפועל תל אביב.
ככה מכירו?
כן, מה שמצחיק שערן, אני חייב להגיד לך, וזיו, הם היו חברים הכי טובים, והם היו מחליפים, זאת אומרת, ערן בנוער לא היה כוכב, אגב, היו שם המון שחקנים טובים, בן סער, ביברס, דני בונד, דברת קבוצה, איתי קסלאסי, ועוד שחקנים, יצאו שם שחקנים, באמת מחזור מדהים, וערן וזיו, הם לא היו הכוכבים, ותמיד הם מתחלפים ביניהם. זאת אומרת, כן. ערן לא היה כוכב בנוער, לא יודע אם אנשים יודעים את זה אגב. עבר המון, אז ערן חוזר לארץ מאיטליה, היה לו איזה עניין מסוים, והתחלתי לטפל בו, ופתאום ערן נהיה
מפלטת.
פרץ במכבי תל אביב, ואז ערן פתאום יש את ההצעה מסין, וערן כמו ערן, הוא כמו על המגרש, הוא פרפקציוניסט, הוא, אתה יודע, חשוב לו מאוד כל הדברים שמסביב, שהכל יהיה מושלם, שהכל יהיה ברמה הכי גבוהה.
שיהיה לו את הצוות שלו, את האנשים שלו.
כן, יש לו תמיד את האנשים שלו, והוא באמת נכנס לפרטים הכי הכי קטנים, הוא פדנט, ואז הוא השחקן הראשון בעצם ששיחק בסין, אגב, גם בעולם לא שיחקו שחקנים בסין, זה היה די חדש, ואז בזמנו, באותה תקופה, כל הנושא של המיסוי, אגב, בעולם הכדורגל הפך להיות נושא מאוד מאוד מהותי, והמון סיפורים של ישראלים שנסעו לחול, חזרו לארץ, פתאום הולכים לשלם הרבה כסף פה למס הכנסה, ביטוח כן. לאומי.
דברים שלא כל כך, כאילו, מבינים ומתעסקים בהם תכלס, כאילו, כן. מי שעוזב לחול זה משהו שהוא חדש עבורו.
היום יש מודעות מאוד מאוד גדולה, גם נכון. בארץ, גם בעולם, בזמנו לא הייתה. ויש כן. המון סיפורים על הדור שעבר, שהיו נוסעים לחול, לשחק, לעבוד בחול, חוזרים לארץ, ופתאום צריכים לשלם המון כסף, מאחר ולא, בגלל שלא טיפלו בזה כמו שצריך, נכון. לא הייתה מודעות. ערן היה חשוב לו העניין הזה, סין זה סין, זה עולם, אף אחד לא יודע מה הולך שם, איך הולך שם, אז אני ליוויתי אותו, טסתי איתו לסין, ממש, נכנסתי שם לקרביים של העולם הזה.
כן, אתה עשית איתו לחתימה וזה?
לא בדיוק, טסתי איתו בדיעבד, כי גם זה סיפור אגב, מעניין, כי לא יודע אם, אני חושב שהוא סיפר את זה פעם ערן, שהוא טס לסין, אז הוא כבר החליט שהוא לא טס, ואז פתאום הוא כן טס, אז אני הייתי איתו על הטיסה, וביטלתי את הטיסה, ואז הוא החזיר את הטיסה, כן, ואני מצאתי טיסה, ואני מדבר איתו ב-8 בערב, שהוא בדרך לשדה, וכבר אני לא יכול לעלות על הטיסה. ואני חושב לטוס דרך ירדן בכלל, לפגוש אותו, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני קולט שאיראן הייתה לו עצירת ביניים בטורקיה, הוא טס עם רונן.
אוקיי.
היו בטורקיה, ואני אמרתי לעצמי, אני כבר מבין איך הדברים עובדים, יש מצב שבטורקיה הוא גם חוזר לארץ, ואני טס כמו מטומטם לסין.
אמרת טוב, אז הוא יגיע.
ואז החלטתי, אמרתי טוב, והייתי איתו על הטיסה בפועל, אני ב-6 בערב, הטיסה ב-10 בלילה, ב-6 היה לי זמן, דדליין, לבטל את הטיסה. וביטלתי את הטיסה. והגעתי אחרי כמה ימים, וטיפלתי במיסים, ושם בעצם הבנתי את הערך המוסף של השירות, של מה שנתתי, ומשם בעצם זה התחיל.
וככה נכנסת לעולם הכדורגל, כאילו לעבודה עם שחקנים.
כן, אחר כך טל בן חיים, הייתי איתו בצ'כיה, בחתימה בפראג, ועוד ועוד, וכן, אני מדהים.
אתה טס לפעמים כזה ששחקן חותם ודברים כאלה, או כבר פחות?
זה תלוי בסיטואציה. לא תמיד, תלו במורכבות של של החוזה וכמה כן. זה משמעותי באותו רגע. אני מלווה את החוזה ממש מהרגע ששולחים אותו פעם ראשונה. שוב אני אומר, המשקל של המיסוי והפיננסים היום בכדורגל הוא משמעותי. תראי את רונלדו, תראי את מסי, כמעט ישבו בכלא.
זה מטורף, כן, בגלל כאילו דברים של רואי
נכון,
חשבון.
ואיך אני אומר לא פעם ופעמיים, אלה הם יוצאים יותר טובים ממני, כן. ועדיין כמעט ישבו בכלא.
שמע, גדי, זה מטורף. כאילו זה משהו שהוא ממש חשוב.
מאוד. לא, לא, היום יש מודעות גדולה, ואם אני אומר לך, אני גם התחלתי עם שחקנים זרים, זאת אומרת, אני לא מטפל רק בישראלים, אני מטפל בשחקנים זרים בכל העולם, חלקם מאוד מאוד מוכרים, חלקם פחות.
הגעת למצב שאתה עובד עם ברסה, כאילו זה...
כן, גם שזה חלום מדהים, וחלום פעם ראשונה שאני עובד עם קבוצה.
כן.
תמיד, תמיד זה היה שחקנים. תמיד בצד של השחקנים, זה היה עיקרון אצלי, אבל ברסה זה לא... זה משהו שאי אפשר...
גם תכף,
שאי אפשר לסרב.
כמובן, ניגע בזה.
אי אפשר לסרב. יש מודעות מאוד מאוד גדולה היום, ואני אסיר תודה, נהנה מאוד שאני יכול לעבוד במה שאני אוהב. פשוט מדהים.
כאילו באמת לקחת את המקצוע שלך, ואת הפשן הכי גדול שלך, וקפצת על ההזדמנות הכי גדולה, ואתה עושה את זה בהכי גדול בעולם, זה מטורף, אתה כאילו חי את החלום שלך כזה, את מה שרצית לעשות.
האמת שכן, ואני חייב להגיד לך, קודם כל זה בזכות, לא רק בזכותי, קודם כל אשתי המדהימה שמאפשרת לי את זה, ותומכת בי, כי בסוף, עוד פעם, עצם זה שהיא מאפשרת לי את זה, ושוב, בתחילת הדרך גם, תביני, זה לא היה קל.
ברור.
הטיסות והילדים קטנים, ועוד פעם, גם הפירות לא היו שם בהתחלה. זאת אומרת, כן. אתה, ברגע שנפתחתי לא רק לישראלים, לפני כמה שנים, אז היה חשוב לי לטוס ולהיפגש עם סוכנים, אני עובד עם סוכנויות חלקם הכי גדולות בעולם, והיה חשוב לי לבוא ולפגוש את האנשים, להכיר.
ככה עוצרים את הקשרים בעצם?
בדיוק, כאילו... זה לא רק הקשרים, זה בעצם להעביר את הערך המוסף שלך. לשבת עם סוכנים, ולהגיד להם שורה תחתונה, חבר'ה, אתם לא צריכים להתעסק עם זה, זה מהותי, תנו לי לטפל בזה. ולא משנה איפה השחקן עובר, אגב, לא משנה באיזה מדינה, אתם מדברים איתי.
אתה מכיר את החוק.
עוד פעם, אני לא יכול להגיד לך שאני מכיר את החוק בכל המדינות, אבל יש לי היום נטוורק של משרדים בכל המקומות, בוא נגיד בטוח המרכזיים, לא רק אחד, ששחקנים עוברים, והיום סוכנויות בעולם, מרימות לי טלפון, סוכנים, תשמע, יש לי שחקן ברוסיה, מה הולך שם עם המיסים? אני רוצה לדעת מה קורה, משלמים, לא משלמים. הגלובליזציה בעצם יצרה מצב שאנשים בקבלת ההחלטות, עם שחקני כדורגל, הנושא, המיסוי, הפך להיות חלק מאוד מאוד משמעותי.
מטורף.
מטורף.
כאילו לפעמים לא לחזור לארץ, כי עוד שנתיים בחו"ל יגרום לך לככה וככה.
כן.
זה האמת שזה עולם מעניין.
רונלדו, אגב, סליחה שאני כן. אתן איזה, שאני לא אשכח, אם כבר, רונלדו, אם עבר לשחק באיטליה, בגלל המיסים, אגב.
כן?
כן.
מה היה שם? ספר לנו.
לפני כמה שנים, הסריה הייתה בדעיכה, כמו שאת יודעת, כן. מהחמש ליגות הגדולות, ולפני, ב-2019, אם אני לא טועה, הם חוקקו שם איזשהו חוק, משטר מס חדש לשחקני כדורגל, שאומר בעצם שיש שני מסלולים. אחד, ש-50% מהשכר הוא פטור ממס, פלוס מינוס, זה תלוי בריג'ן, זה תלוי באזורים, כן. או, שימי לב, וזה המסלול של רונלדו, או שלא משנה כמה תרוויח בכל העולם, בהכנסות מכל העולם, אתה לא תשלם יותר מ-100,000 יורו בשנה. עכשיו, קחי את רונלדו, שמרוויח מחוץ לכדורגל סדר גודל גס של 50, בין 50 ל-100 מיליון יורו בשנה,
מטורף.
הוא משלם לא יותר מ-100,000 יורו. עכשיו, אני לא מטפל ברונלדו, כן. אני לא מטפל עדיין ברונלדו,
עדיין.
אבל, עדיין, אבל אני בטוח שזו הסיבה שהוא הלך לשם.
מטורף.
והרבה שחקנים, אגב, באו לשם בגלל הנושא של המיסוי.
כמו שזה עכשיו באמת עם ערב הסעודית והכל, לא?
נכון, אותו דבר. אגב, אני חושב שגם אחד השיקולים שלו, להגיע לערב הסעודית, להרוויח, אני לא יודע כמה, 200 מיליון בשנה, ולשלם אפס מס, זה משמעותי.
מטורף.
תביני שהוא מגיע ממדינות כמו ספרד, למשל, עם מסי, שמשלמים שם קרוב גם ל-50% מס.
מטורף.
מבינה?
זה הבדל פסיכי.
כן, כן.
מדהים. גדילה, תספר לנו קצת מי המיוצגים שלך כיום.
כמו שאת יודעת, אני מטפל במרבית, כמעט רוב שחקני הכדורגל שיוצאים לחול. בדרך כלל שהם חוזרים, אז אני ממשיך איתם.
כן.
זאת אומרת, הם כבר הופכים להיות, לטפל להם אפילו בדברים השוטפים, בעניינים המשפחתיים. אתה נחשף, דרך הכדורגל גם נחשפנו לעוד עולמות של בידור, את יודעת, הרבה, איך אומרים, דוגמניות ושחקני כדורגל.
כן, אתה גם עובד כזה עם...
כן, מטפל ב, למשל, אחד המיוצגות המעניינות, מישל גרצי, למשל.
וואלה.
כן.
וואו.
כן, אני מקווה גם להגיע לקורטואה.
כן, בקרוב.
כן, אני, יצא לי לדבר איתו, אבל גם הצד הזה בעצם נחשף לנו בעקבות זה, ועוד פעם, בגלל הנושא הבינלאומי, בגלל שהיום חייבים מה שנקרא, אני קורא לזה לצבוע את הכסף. אתה חייב, אתה מרוויח כסף, אתה צריך להבין איפה אתה מצהיר על הכסף. הכל צריך לעשות בצורה חוקית.
כמובן.
בצורה ברורה, אחרת גם... עוד פעם, אחרת אתה לא תוכל ליהנות ממנו.
נכון.
הבנק פשוט לא יאפשר לך. אז צריך לצבוע את הכסף היום, בצורה חוקית, בצורה חכמה, ולפעמים גם יש את האופציות לתכנן את הדברים, כמו שצריך.
כן, אז יש לך ככה, בוא נגיד, המון המון ליגיונרים, רוב השחקנים הישראלים שכולם מכירים, ועוד כמה כזה טלנטיות.
כן, שיותר מטלנטיות.
טוב, ברור.
יותר, יש כאלה שהתעלו בצורה מדהימה, שאת מכירה. שוב, אני אומר, אני פחות אוהב לדבר על שמות, אבל זה נחמד, אין ספק שזה נחמד. בסוף הכדורגל זה הכיף הגדול.
ברור.
זה הכיף הגדול.
טס כזה למשחקים של כולם וזה.
כן, כן, כן. תמיד אתה, אז אם יש נסיעה, אז אתה רואה איך זה מתחבר עם איזשהו משחק, כמו שאת מכירה. כיף לבוא למשחקים, להתארח הרבה פעמים, אתה יודעת, גם
חוויית האירוח. מקומות שווים, כן.
כן, מקורות חוויות אירוח גם.
מדהים.
אתה יודעת.
הכל בגבוה.
מדהים, אין לי מה להגיד. מדהים, אבא.
כמו שכבר אמרת, אתה עובד באמת עם הרבה שחקנים ישראלים, אבל גם עם זרים. יש איזשהו הבדל בעבודה ביניהם?
יש הבדל גדול מבחינתי, כי הרי קודם כל אני ישראלי, והשחקנים הישראלים זה הבסיס, זה הכיף הכי גדול. כי חלק מהשחקנים, כמו שאת יודעת, ואת מכירה את זה באופן אישי, הופכו להיות חברים מאוד מאוד קרובים. ומן הסתם היחסים איתם, בוא נגיד שקשה להגיע עם איזשהו שחקן זר, יש כאלה אנחנו בנינו יחסי חברות מאוד מאוד טובים, אבל אין ספק שהישראלים זה הכיף הכי גדול. כי כן. המנטליות, המשותף, וחלק מהשחקנים, אפילו חלקם הגדול, הפכו להיות באמת, באמת חברים. תחשבי שיושב איזה שחקן בחול, הרבה פעמים גם קצת לבד לפעמים, ופתאום אתה נוסע, ואתה מבלה איתו איזה שלושה ימים, ומתחברים, ומשתפים, ומדהים. חוויה מדהימה. גם עוד פעם, הדור הזה, אני חייב להגיד לך משהו, הדור הזה להבדיל מפעם, החבר'ה הם חבר'ה רציניים, הם חבר'ה נבונים, חבר'ה שאיכפת להם, אגב, מה לעשות עם הכסף, איך לשמור על הכסף, מה עושים אחרי הכדורגל. גם חבר'ה שהם עוד פעם אולי פחות מלומדים, או פחות אין להם את זה ברמה האינטלקטואלית, זה לא משנה. מי שאיכפת לו, ואיכפת להרבה אנשים, בעצם מנצל את הפלטפורמה הזו, זה שהוא מרוויח עכשיו הרבה כסף, לבוא ולקבל איזשהו ניסיון חיים. אני יכול להגיד לך, למשל, שיש כמה שחקנים, אני לא אזכיר את שמם, אגב, שתמיד זה קטע שאני גם אומר להם לפעמים, שעד היום אנשים בני 30 ומשהו שולחים לי את אבא. אבא מטפל. כן, כן, עכשיו, זה משתי סיבות. קודם כל, יש אבות שאוהבים את זה גם. זאת אומרת, הם כאילו טיפלו בילד, מה שנקרא.
כן, ועכשיו הוא נהיה נער, וכבר
כן,
בוגר.
הוא כבר, כן, הוא כבר בוגר עם ילדים, ואתה מדבר עם האבא. ואני אומר לא פעם לשחקן, אני אומר להם, תקשיב, אתה כבר ילד גדול, כאילו שחרר.
כן, רבק, תראה מה קורה עם הכסף שלך.
בדיוק, זה הכסף שלך, זה החיים שלך, גם תנצל, לא כל אחד יכול להיות בפוזיציה שלך, שיש לו באמת כסף, בוא תלמד, תלמד מה זה דוח, תלמד מה זה מס, תלמד מה זה ריבית, זאת אומרת, תיכנס.
הרוב יודעים?
כן, כן.
הרוב כבר יודעים היום?
לא, לא, הרוב יודעים, ואין ספק שראיתי שינוי מאוד מאוד גדול במנטליות. היום יש מודעות מאוד מאוד גדולה לחבר'ה, במה, שואלים אותי, עוד לא עסוק, קצת רק מתחיל להרוויח, מה אני עושה עם הכסף?
איפה משקיעים, איפה
כן,
זה?
כן, מה לעשות עם הכסף? מתייעצים איתי מן הסתם, אז כן, יש מודעות מאוד מאוד גדולה, זה דור מדהים של ילדים.
דור אחר.
ילדים, סליחה, היום כן. זה מצחיק. כשהתחלתי, היו באים ההורים, הייתי מרגיש צעיר כזה.
כן.
פתאום היום מגיע אבא של אוסקר, והוא בן גילי, זה מצחיק, ואוסקר הוא בגיל של הבת שלי כמעט. אז מטורף. פתאום משהו השתנה
לא,
שם?
לא, גם הקטע הזה שאתה מתחיל להרוויח סכומי כסף גדולים, כאילו אם אתה שחקן כדורגל טוב, אתה מתחיל להרוויח מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 18, 19, 20. עכשיו, זה גיל של כאילו, מה, איך אתה יודע בכלל להתעסק עם הכסף? מה עושים איתו בכלל? אתה מסביר להם על הדברים האלה, על המשמעויות?
כן, אין ספק. תראי, קודם כל יש הורים.
כן.
מסתם. אז חלק גדול מהם יש הורים שהם מן הסתם גם מטפלים, גם מלווים, וזה בסדר, דיברנו על העצמאות של השחקנים, אבל בגיל 18 אתה ילד, ואין ספק שחשוב מאוד אנשים עם ניסיון חיים והכל. אבל כן, אני מעורב בהרבה מאוד גם מהדברים האלה, מי שבוחר לערב אותי. אני חושב איך אני אומר תמיד לכולם, כי באמת הם שואלים אותי, קודם כל תצבור, קודם כל תרוויח, תתחיל לצבור כסף, קודם כן. כל. המון פעמים, שוב, אני חושב שמאוד חשוב, כן, לקנות נכסים, נדלן, שיהיה להם איזה דירה בארץ, לפחות אחת, אני אומר לעצמי, תגמור את הכדורגל, לפחות תהיה לך בית. אתה לא יודע מה יהיה אחר כך.
נכון, קריירה מאוד מאוד קצרה.
בדיוק, הקריירה קצרה, הנפילה היא לא פשוטה מכל הבחינות, מנטלית בעיקר, כלכלית, כן. כמעט לכולם. צריך לבנות את זה נכון, אין ספק שאני גם מעורב בדברים האלה. פחות משהו שעוד פעם במהות שלי, אבל כן, אני עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, ואני אומר עוד פעם, היום גם לא רק לישראלים, פתאום זה שחקן זר מתייעץ איתך, גם על פתאום על חשבונות ומה לעשות, זה נחמד, וזה גם חלק מהדברים שאני עושה.
ובאיזה מקומות בעולם יצא לך בעיקר לעבוד? באיזה מדינות?
קודם כל, יצא לעבוד בהרבה מאוד מקומות בעולם, מקומות שלא האמנתי שאני אעבוד בהם, אפילו ביפן, שנטע עבר ליפן, אז גם ליוויתי אותו ביפן, ויצא לי גם לטפל בעוד כמה שחקנים זרים ביפן מאז, שזה מדהים. ברוב בשווקים המרכזיים, השוק העיקרי שלי זה ספרד, כי שם בעצם הערך המוסף הכי גבוה, יש איזשהו סוגיה או איזשהו עניין מאוד מאוד גדול עם הנושא של המיסוי, בעיקר לזרים, ואני נכנסתי לזה מאוד מאוד חזק, ומטפל בהמון המון שחקנים זרים שם. פשוט הערך, יש מדינות שאין ערך מוסף מאוד גבוה. זאת אומרת, כן. זה מאוד ברור, מאוד פשוט. אני יכול ללכת למשל, גם הזרים למשל, שמגיעים פה לארץ לשחק, אז לא יודע אם אנשים יודעים, אבל המיסוי של הזרים בארץ, על פי התקנות של ספורטאי חוץ, משלמים 25% מס.
וואלה.
פלט. פשוט, 25% מס. כמובן שבכדורגל את מדברים נטו.
ברור,
השחקן
כן.
מקבל מה שמצפה, הקבוצה משלמת on top 25% מס. הכי פשוט, אין מה לעשות עם זה, מה שנקרא. הלכתי למקומות שיש ערך מוסף.
יש עניין,
כן. שאפשר לחסוך, שאפשר להחזיר חזרה. זה המקומות שאני בדרך כלל פועל
בהם. כאילו אתה מגיע לשחקן, ואתה אומר, וואלה, אני יכול כאילו לחסוך הכסף.
או לחסוך, או להחזיר, או גם לטפל בדברים הפשוטים. לרוב שאלת אותי, אז אני אענה, תראי, גם בשווקים הגדולים, שם גם הכסף.
ברור.
כאילו לטפל בשחקן באסטוניה,
כן.
לא יצא לי.
כן.
כי אני לא חושב שהערך המוסף גבוה, אבל ספרד, מן סתם, ספרד, בעיקר, אנגליה, גרמניה, אוסטריה, הולנד, וזה נחמד, אתה מטפל בשחקנים זרים.
מדהים.
ומחברים לך עוד שחקנים, וסוכנויות.
אז ככה כאילו לאט לאט אתה כזה מתרחב, מגיע לעוד שחקנים, מגיע לאנשים שפתאום לא חשבת שתעבוד איתם בכלל.
לא, מדהים.
ככה הגעת לברצלונה? לעבוד עם ברצלונה?
כן.
מטורף, כן. גדי, זה... מתי התחילה העבודה איתם?
זה התחיל לפני כמעט יותר משנתיים, לא פשוט, לא קל. יש לי קירות שם עם אנשים בברסה, הצעתי להם בעצם, באתי עם איזשהו רעיון, לקח לי שנתיים להיכנס פנימה, לעבוד וואו. איתם, הם פשוט לא קל.
כן.
אני לא ספרדי, אני לא קטלני אפילו.
אתה ישראלי שבאת כן. עכשיו כאילו לפגישה, מה,
כן,
מה אתה כאילו רוצה מהם?
כן, אני איזשהו ישראלי, זה תהליך לא פשוט, מה שעברתי, אבל... אני שמח שהצלחתי, וגם היום אני יכול להגיד לך שאם אני לא דוחף את זה, זאת אומרת, אני פשוט כל הזמן צריך לדחוף את הדבר הזה.
יש להגיד, אתה ממש רעב, אתה כל כך נהנה לי על מה שאתה עושה, שאתה כל הזמן רעב להכיר עוד שחקנים, ולהגיע למקומות חדשים, וזה מדהים, כאילו...
אבל עוד פעם, זה הכיף.
נכון.
איך אמרתי פעם, אמרתי, תשמע, לא כולם יהיו כוכבי כדורגל, אבל אתה יכול להיות גם לככב בכדורגל, באיזושהי צורה, כל אחד יכול.
נכון.
בעצם זה יכול להיות אנליסט, זה יכול להיות מאמן, זה יכול להיות עורך דין. היום הכדורגל זה תעשייה שמסביבה, יש כל כך הרבה מסביב, אז בעצם כל אחד יכול להגשים את עצמו באיזושהי פוזיציה בכדורגל.
נכון.
שאת חושבת על זה. ואפרופו ברצלונה, מי כמוך,
כן,
יודעת.
כן, לפני שעוד גרנו בצ'לסי זה היה.
כן.
שהיינו בצ'לסי, אני זוכרת, אמרת לנו... בצ'לסי
הקבוצה.
כן, שגרנו, כן, סליחה, שמנור שיחק ב...
עוד לא, עוד לא.
כן, עוד לא. שמנור שיחק בפולם, גרנו בצ'לסי, לפני איזה שנתיים, וגדי אמר לנו, אנחנו פה, אני כאן בברצלונה, אני קופץ אליכם לאיזה ערב לבוא לראות אתכם.
בא לי יפה לישון.
כן, בא לראות אותנו. גדי מגיע עם בקבוק יין אדום, נראה כאילו מבואס, ואנחנו אומרים, גדי, מה קרה? כאילו, מה אתה נפול כזה? ואמרת, הייתי בפגישה בברצלונה, ולדברים לוקח זמן, ולא הולך
הכי טוב.
כן. ופתאום, אחרי איזה שנה, אתה מתקשב ואומר, וואלה, דנה, את זוכרת את הערב הזה? זה קרה, הנה, אני מתחיל לעבוד איתם.
נכון.
וזה מדהים.
כן, תשמעי, אני אגיד לך מה העניין. אנחנו בכלל, אני חושב, הישראלים, בגלל זה אנחנו, יש המון ישראלים מאוד מאוד מצליחים.
לא יודעים לשמוע, לא.
זה בטוח. אבל אנחנו לא מבטרים. אנחנו... אנחנו עקשנים, אנחנו לא מבטרים, אבל יש, זאת אומרת, הרעב הזה, וגם הקצב.
כן.
זאת אומרת, איך אומרים, למה צריך אותי שם, או מישהו אחר, לא משנה, יש המון מאוד מאוד מצליחים. הקצב שלנו הוא אחר.
נכון.
עכשיו, אנחנו עובדים בקצב אחר. ולאורך כל התהליך, לא רק ברסה, גם שחקנים מאוד גדולים, אתה יכול לשלוח וואטסאפ לשחקן, והוא יענה לך אחרי חודש. זה לא, אגב, שאלת אותי מקודם, מה ההבדל, אז זה גם הבדל.
זה הבדל, כן.
שישראלי, כן, לא משנה איזה ישראלי.
הוא צריך אותך בשלוש בלילה, הוא יתקשר.
כן, לא, גם אם אני צריך אותו, אז הוא עונה. זאת אומרת, יש לנו את העניין הזה, הוואטסאפ, זה עכשיו וכאן ועכשיו.
נכון.
השחקנים הזרים, סוכנים, זה כמו אימייל, איזה אימייל, הם יכולים לענות לך אחרי חודש. אז תחשבי, ספרד, ברסה, מבחינתי זה דבר ענק, ומבחינתם זה סתם עוד דבר קטן.
עוד מישהו.
כן, עוד איזה אישו. כן, עוד איזה עניין עכשיו שקורה, יש להם זמן, וזה תסכול, הרבה פעמים זה תסכול, אבל אני אגיד לך מה הבנתי לפני הרבה מאוד שנים, עד היום אני צריך להכניס לי את זה לראש, כי זה מתסכל. אני אומר לעצמי, אם הם היו בקצב שלנו, אני מדבר על ישראלים בכללי, אם הם היו בקצב שלנו, הם לא היו צריכים אותנו.
נכון.
זאת אומרת, זה היתרון שלי. אני לא יכול להתלונן, שהרי בזכות היתרון הזה, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, בסדר? אז אני לא יכול להתלונן על זה. אם היה מישהו כמוני ספרדי, עם הרעה ודוחה, וגם, אתה יודע, יוצא מהקופסה.
אז הוא היה שם.
אז הוא היה עושה את זה.
כאילו, תחשוב, לקחת אירועי חשבון ישראלי, לקבוצה כמו ברצלונה, שיכולה להגיע לכל בן אדם בעולם, לכל אירועי חשבון, לעשות מה שהם רוצים, זה לא נתפס, כאילו, זה מטורף.
אני אספר לך עוד משהו בעניין הזה. בסין, גיליתי איזשהו משהו שקשור לעניינים של מיסוי של זרים. ואיך רציתי מאוד להגיע לכל הזרים, בזמנו זה היה תקופת הזהב של סין, זאת אומרת, כולם שיחקו שם, קנברו היה שם, זאת אומרת, כוכבים מאוד מאוד גדולים, והחלטתי להגיע לכולם, ואני מגיע לקנברו, בסין, שזה מבחינתי, את יודעת, אני אולד, בשבילי קנברו זה וואו, אני מגיע לקנברו, יושב איתו בסין, ואומר לו, תשמע, אני יכול לחסוך לך, להביא לך ככה וככה סכומים, הוא בטח אמר, זה המטורף הזה, מה...
כן.
ואז הוא חיבר אותי, כמובן קנברו זה פיגורה, ויש לו עורך דין ורואי חשבון, הוא מחבר אותי לעורך דין שלו באיטליה, שמחבר אותי לזה פרופסור באוניברסיטת בולוניה, בן 70 ומשהו, ואני מתחיל להסביר לו איך אני יכול לעשות ככה וככה בשביל קנברו, לא משנה מה, ועולה השאלה, כאילו, כל אחד ישאל, טוב, אז ברגע שחשפת לו את זה, אז הוא היה עושה את זה, זאת אומרת, נכון? אבל, ואז אתה אומר, הבן אדם פרופסור, באמת, באוניברסיטת בולוניה, בן 70 ומשהו, הוא עכשיו יישא לסין ויתחיל לעשות את זה? זאת אומרת, מבינה?
ברור,
זה ההבדל.
ברור, כן.
זאת אומרת, ישראלי
שאתה
אומר...
שאתה תיסע לסין ואתה תתחיל לעשות את זה. כן. כאילו, אתה תיסע לברצלונה ואתה תתחיל לעשות את זה. אתה תטוס לכל העולם בשביל להגיע לכל השחקנים, כי אתה רוצה לעשות את זה, כאילו.
כן, אני אומר לך, אני מוצא את עצמי, כדי להיפגש איתם, שוב, אתה צריך להתכוונן, אתה צריך להתאמץ. כן. נושא...
להיות במשחק הספציפי כן, הזה, בזמן עכשיו... הספציפי הזה. כן,
קנברו משחק חוץ בשנזן, וטיפלתי גם בג'ורדי בזמנו, אז משחק חוץ בשנזן, רציתי לפוס גם את ג'ורדי, גם את קנברו, אני מוצא את עצמי מגואנזו, שאז אירן היה שם, אז היה לי די בית שם, הייתי בגואנזו כן. המון פעמים, מוצאתי מזה מונית, קראנו זה מונית בית כלא, עם כזה, זה המונית של סין, ממש כן. ככה, מונית חשמלית בית כלא, עצר לי פעם אחת באיזה כפר, שלוש שעות הוא הטעין את המונית, משהו כזה, ואני אוכל לזה משהו לא ברור שם בדרך, כי אני רעב, ואני מגיע למלון של בזמנו גואנזו, הקבוצה, לא הקבוצה של איראן, הקבוצה החזקה יותר,
אוקיי.
אבנגרד, ואני, בשביל להיפגש עם קנברו במלון, בשביל להחתים אותו על כמה תפסים ולסגור את הסיפור הזה, וכמו שאמרתי לך, אתה אומר לעצמך, למה שהוא לא יעשה את זה?
נכון.
אבל זה הייחוד שלנו, ואני מדבר שוב, זה הייחוד שלנו, ישראלים, זה לא יעזור.
זה תמיד גם אנחנו נגנבים מזה, שכאילו אתה רואה את הבריטים, כאילו אצלם 8-5, זה 8-5 וזהו, תתקשר ב-5 ודקה, לא יהיה מי לדבר איתו. אצלנו אין דבר כזה, צריך מישהו ב-7, יגיע מישהו ב-7, כאילו לא עובד המקרר, יכולים לעבוד... לטוב ולרע, בגלל זה אנחנו לא יודעים לנוח, אבל זה מה שמאחד את הישראלים, ואתה רואה בכל מקום מוצלח בסוף יש איזה ישראלי או יהודי שמושך שם בחוטים.
המון ישראלים מוצלחים בכל העולם.
כן.
כן, מדהים.
מדהים, אין מה להגיד. אז יוצא לך ככה לטוס הרבה עכשיו לברצלונה?
כן, בעיקר יוצא לי לטוס לברצלונה. אפילו הייתי קצת מפונק, קצת התאהבתי בכל הדבר הזה ובעיר בכלל. אז ככה שיוצא לי באמת המון, ואני כל הזמן אומר, אמרתי לאשתי, אמרתי, תקשיב, אני קצת נתקעתי עם ברצלונה, אני צריך קצת לפתוח חזרה, כי אני הייתי עושה למשל בחמישה עם שלוש מדינות. הנה, סיפרת בעצמך, איך הייתי בספרד, ובאתי לכם בערב שם ללונדון.
זה כל הזמן לטוס גם, אתה כאילו טס הרבה במהלך השנה.
כן, כן, זה לטוס די הרבה. שוב, היום בספרד הפך להיות המרכז, אבל בדיוק אמרתי לעצמי, די, תפסיק להתפנק, תחזור למסעות. אין מה לעשות, הקשר האישי.
נכון, להגיע פתאום להיות עם שחקן, להכיר עוד אנשים.
זה אחרת, זה אחרת וזה מוכח, ואני כל הזמן רואה את זה, איך זה חוזר אליי. לבוא לשבת עם שחקן בארבע עיניים, אחרת. דיברנו על הוואטסאפ, זאת אומרת, ישבת עם שחקן בארבע עיניים, once ישבת איתו פעם אחת, אכלת איתו, שתית איתו קפה, הקשר...
נהיה חברי כזה כן, גם יותר.
זאת אומרת, משתדרג, אז הוא לא עונה לך פעם בחודש, הוא נהיה אחרי שבועיים.
כן.
אחרי שבועיים הוא עונה לך, לא, אז הקשר נהיה הרבה יותר. ושוב, הכל בנוי על פה ואוזן, כן.
כן.
זה חשוב
אז זה חשוב לטוס, להיות, לחוות את זה כזה.
חשוב מאוד הקשר האישי.
אתה מרגיש שכזה צריך לדעת איך לדבר ולהתנסח, בשביל להכיר באמת, כמו שאמרת, שחקנים חדשים ולפתוח דלתות חדשות, צריך קצת לדעת לשחק את המשחק.
תראי, אני במקור מבת ים, בסדר?
כן.
ואחד הדברים שלקחתי מבת ים זה להסתדר עם הרבה מאוד אנשים ואנשים.
טיפוסים.
אנשים וטיפוסים, כן, כן. כן. באנו ממקום, אני לא חושב אתכי סיפור כזה שבאתי מאיזה מקום, כן. לא אולי חסר לנו כלום והכל, אבל כן,
באתי מהרחוב עם סל על הגב.
כן, כל הסיפורים האלה וזה, אבל כן, היה לנו גם, את יודעת, בוא נגיד כאוכלוסייה לא פשוטה, נקרא לזה, ואמא שלי תמיד הייתה אומרת לנו, עדיף להיות חבר שלהם מאשר אויב שלהם, ממש ככה.
האמת של אמא שלך, יש משפטים טובים.
ראית מה זה?
אני צריכה להכיר גם את אמא, לא רק את אבא.
נכון, אני צריכה להכיר את האמא גם, מדהימה. וכן, אז אתם יודעים, עדיף להיות חבר שלהם מאשר, אני לא אשכה, האויב שלהם, ואין ספק שזה נתן לי הרבה מאוד כלים, והצבא, צריך להסתדר, לדעת,
כן.
לא רוצה לקרוא לזה שחק את המשחק, אבל כן, צריך לדעת להסתדר.
צריך לדעת להסתדר.
כן, צריך להסתדר עם כל אחד. כן.
מנטליות שונה, שפות שונות, זה יכול להיות קצת מורכב.
לא פשוט, אני יכול להגיד לך שיש, למדתי במהלך השנים, שיש גם, אני נגיד למשל, אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד מתחבר ואוהב את החבר'ה מהבלקן. סרבים, קרואטים, הם מזג, הם מאוד חמים, הם יודעים, זאת אומרת, הם נותנים בך אמון מאוד מאוד מהר.
כן.
וכמובן אתה צריך מה שנקרא להצדיק את האמון הזה. אז אני מאוד אוהב לעבוד עם הסרבים למשל, אפריקאים מאוד חשדנים, אפריקאים מאוד מאוד חשדנים, שגם שם מאוד מאוד קשה לחדור, ברזילאים למשל, דרום אמריקאים, בעיקר ברזילאים, מאוד קשה, מאוד, הם עטופים, אני קורא לזה הם עטופים.
כן.
ישר שחקן קצת פורץ, ישר עוטפים אותו.
יש לזה מעטפת שלו.
עוטפים אותו, ואני יכול להבין, אגב, אני יכול להבין, יש המון המון, כולם רוצים להתחבר, כולם, כן. יש אינטרס.
כולם רוצים לקחת חלק בדבר הזה.
בדיוק, כולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, כן, כן.
זה...
אז כן, צריך לדעת איך אתה עושה את זה. זה הרבה לקבל, כן, הרבה לקבל לא. איך אני אומר תמיד, אני נכשל כל יום הרבה פעמים.
טורף.
כל יום, נכשל, כל יום.
עד שמגיע הקן הגדול.
כן.
וגם לא מפחיד אותך, לא מפחיד אותך לשמוע לא?
תראי, לפעמים זה יותר מבאס, לפעמים זה פחות מבאס, אבל, אבל שזה בא, זה כיף, כן, זה בא, זה נותן, בוא נגיד, זה הופך את הקן למשהו...
לקן גדול יותר.
כן, ותלוי גמי.
ברור.
כן, תלוי גמי.
ברור.
תלוי גמי. אז אמרתי לך, חלק מהשחקנים, חלקם מוכרים כוכבי על, חלקם אף אחד לא מכיר, אז כן, זה כיף.
ומה הטיסת עבודה שהכי נהנית בה?
וואו.
שאתה סרבה בכל זאת בוקסים
מגיינים.
שבאתי
לכם ללונדון. היה לי דברים מטורפים. היה לי דברים מטורפים, מה נהניתי הכי הרבה? פעם דווקא לא קשור לכדורגל, טסתי 24 שעות למלבורן, לאוסטרליה.
24 שעות.
24 שעות אוסטרליה, לא ישנתי דקה, הג'טלק היה מטורף, ובדרך חזרה עצרתי שם, נרגעתי בסין, הייתי שם אצל ערן ואצל אחי, ועם כל השחקנים.
בוא נעזה, היית שם הרבה.
הטיסה מטורפת. בסין הייתי משהו כמו 10 פעמים.
וואו, בגלל שגם אחיך כאילו היה שם, או גם הקשר עם ערן והכל?
לא, לא דווקא, זה התחיל עם ערן. ואז התחלתי לטפל שם בכל הזרים, קנברו, דונדוני, ועוד המון 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 מאוד גדולים שהיו שם. אז היה לי שם הרבה התעסקות, הרבה עבודה, ועשינו שם דברים מאוד משמעותיים מבחינתי. פריצה מאוד גדולה, אם תקראי לזה. וגם היה מדהים. תקשיבי, סין היה מדהים.
כן?
היה מדהים. אני יכול להגיד
לך שאני... זה מפחיד, כאילו, אבל לא, בטוח זה לא ככה.
כולנו, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שהיה חשש גדול מסין, אבל אם תשאלי היום, למשל, את איראן, אז זה אחד מהפרקים הכי מדהימים שהיו. הייתה שם אוכלוסייה יהודית מאוד קרובה ותומכת, ופשוט לא הרגשת, הרגשת כן. בארץ, וגם מקום מדהים.
איזה האמת, כיף.
סין זה מדהים.
חוויות, מה?
סין
זה כל
מדהים.
הכיף. בסוף לא. לעבור בין מקומות, ולחוות תרבויות ואנשים, וכדורגל זה יכול להיות דבר מדהים שזה מסתכל על זה ככה.
כן. לא, חוויות מדהימות. אני יכול לספר לך, אני לא יודע אם סיפרתי לך פעם, אחד הדברים המצחיקים שהיו לי, אני מגיע לקייב, למנור.
אוקיי, מתי זה היה? לפני שעברתי לגור איתו?
לפני.
שהוא היה מלי.
שוהה מלי, כן. שוהה מלי, אני מגיע לקייב, לשבת עם הקבוצה לאיזשהו עניין שקשור בכסף, במיסוי, ומחברים אותי לסמנכלית כספים, מה יש את כספים, היא לא מדברת
אנגלית
כל כך.
כי למה שמישהו ידבר אנגלית באוקראינה?
בדיוק. אז אני מגיע לאוקראינה, אני מגיע לקייב, ונותנים לי את הטלפון שלה, להיפגש איתה, והיא רושמת לי 12 מלון אופרה, שאת בטח מכירה.
ברור.
כן. אמרתי לה, טוב, לא יודע, המנטליות להיפגש בבתי מלון, כי אני רגיל לבוא למשרדים. ואני מגיע לבית מלון, ואז אני אומר לה, אני פה, שעה 12, בדיוק, והיא רושמת לי, תעלה לחדר 204.
אתה בטח אומר, אלוהים ישמור.
עכשיו, אני יושב ואומר,
אני נשוי.
כן, אני אומר, לא יודע מה, רוצים, לא יודע מה, מתכננים לי הקבוצה.
אמבוש.
כן, כי זה מוזר, כאילו.
ברור.
כן, אבל העבודה קודמת לכל, עליתי לחדר. העבודה קודמת לכל, אני צוחק, עליתי לחדר, ובאמת לא הבנתי כל כך את הסיטואציה, אבל עליתי. ואני נכנס מסתבר, ואת יודעת, שהם פשוט, הייתה מלחמה בדונייצק, והם פשוט, קבוצה מאוד מאוד עשירה, כמו שאת יודעת, והם הפכו את הבית מלון למשרדים.
נכון.
אני נכנס לחדר, פשוט לקחו...
יושבים לעבוד.
כן, שלוש שולחנות, שלושה שולחנות, ויושבים שם, פשוט משרד, עשו משרדים. ואז ישבנו על כל הנושא, זאת אומרת, העניין שלנו, עם איזה מתורגמנית או עורכת דין, ובסוף אבל אמרתי להם, תקשיבו, אני חייב להגיד לכם, אני ממש חששתי. כן, והם התחילו לצחוק, זה היה קטע מצחיק.
כן, אני זוכרת, כן, היה באמת, כמו שאמרת, יש מלחמה בדונייצק כבר כמה שנים טובות, עוד לפני המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, בגלל זה גם מנור גר בקייב, גרנו בקייב ולא בדונייצק, ובאמת ישבו שם במלון, כאילו, לתקופות, כאילו, איפה שהם ישנו, אכלו, עשו שם את כל העניינים עם הכספים והכל. אבל
היה, זה... כן, זה, ומצאתי את עצמי, אגב, במקרה באותו היום, אז בדיוק הציגו את מנור, שזה גם לא היה מתוכנן. אז אני מוצא את עצמי עם חליפה, תמונות, עם החולצה, וזה, אני יודע מה רשמו שם בעיתונים באוקראינה, כן. כאילו, הסוכן העל.
הסוכן, כן.
כן, ואני מצטלם.
שגלעד לא ישמע את זה, יוכל עליך כן, סיבוב.
לא, לא, הרבה חושבים שאני, לפעמים חושבים שאני סוכן, אבל לא, בהחלט לא. אני עובד עם כמעט כל הסוכנים בארץ, אמרתי, הרבה מאוד בחול, מן הסתם צריך לעשות את המידור הזה, זה לא, לא פשוט, יש הרבה, גלעד היה פה שבוע שעבר, סיפר על כל ה... אין מה לעשות, כן. על כל היריבויות, והכל, אני באמת חשוב, הכי חשוב זה המידור והדיסקרטיות, אתה חשוף לכל המספרים, לכל החוזים, לכל המספרים,
נכון,
לעמוד של אתה... הסוכנים גם, כן. הרבה פעמים, אני מטפל גם בחלק מהסוכנים, אגב, אני גם רואה חשבון שלהם, ושוב אני אומר, זה כיף, אין ספק שזה כיף.
יש לי שאלה מעניינת לשאול אותך, בגלל שכמו שאמרת, אתה מתעסק עם מלא חוזים בכל המדינות, מה היה הסעיף הכי מוזר שנתקלת בו בחוזה?
וואו, היית צריכה להכין אותי מראש לשאלה הזו. דווקא אני יכול להגיד לך משהו שנתקלתי בו בארץ, אני אספר לך, שחקן, אני לא אגיד את הקבוצה, בסדר? שחקן, לא אגיד את השחקן, כן, ואני לא אגיד את הקבוצה. אבל אחד הדברים המצחיקים, שחקן, הרי שחקנים מדברים בנטו, ואחד הדברים שאנחנו עושים, מה שקורה שקבוצה, בעצם ההצעה מגיעה בנטו, ואז הקבוצה מתרגמת את זה לברוטו, הרי יש מס, שחקנים, פעם היו חושבים שאין מיסים, לא, הקבוצה לוקחת על עצמה את נטל המס, והייתה יתמה בקבוצה, בליגת על, עם חוזה מאוד גדול, הייתה יתמה בין הברוטו לנטו, ואני מדבר עם הסמנכ"ל כספים של המועדון, ואני אומר לו, תשמע רגע, אין התמה, מה עשיתם פה? מסתבר על מנת שהמועדון יחסוך מס, כי מה זה יחסור? בצורה חוקית, כן?
כן, כמובן.
בסימולציה שהוא עשה, הוא לקח בחשבון כאילו יש לו שני ילדים, עכשיו אין לו ילדים, אז אני אומר לו, תשמע, איך נתתם לו את הנקודות זיכוי, על מנת לחסוך את המס, אז אני לא אשכח את זה, הוא אומר לי, לא, אבל תשמע, הוא חתם לארבע שנים, בטוח הוא יעשה, כאילו בטוח יש לו שני ילדים. כן,
כאילו כתבו אותו כבר עם שני ילדים.
כן, כבר מראש הוא שם לו שני ילדים, אז כמובן הורדנו את זה. זה אחד הדברים המצחיקים שהיו לי. תראי, זה מאוד מאוד תלוי, בשווקים המרכזיים אין משחקים. בסדר, חוזה ב-MLS, זה חוזה ב-MLS, אין, אתה לא זז מילימטר.
כן.
לעומת זאת, אתה יכול לראות דברים במקומות אחרים, שהרבה פעמים אגב, והנה אני אספר לך, אולי לא כזה מצחיק, אבל לביתי שחקנים, לא קטנים בטורקיה, מדינה כמו טורקיה. למשל בטורקיה, יש משהו מעניין, בטורקיה הניקוי במקור, המס, שהקבוצה חייבת לנקות במקור, מה שנקרא, הוא 20% פלט. זה מה שקורה בטורקיה.
אוקיי.
אבל מה שקורה, המס הוא 40% בטורקיה. ויש חובה לאינדיבידואל, להגיש דוח בסוף שנה, ולשלם עוד 20%. עכשיו,
ולא כולם יודעים על זה בטח.
הרבה לא יודעים על זה, שחקנים זרים, כן. בטוח. מגיעים שחקנים זרים, אם לא מכירים את הדבר, במרכאות הפשוט הזה, זה
20%, זה מה מכה. זה מלא.
אז אחד הדברים שאני, מן הסתם, עם הניסיון דואג, זה שהדברים האלה, שבוא נגיד שאם תהיה דרישה כזו, כי השחקן מדבר בנטו, זה מה שבנטו, נכון. בוא נגיד שאם תהיה דרישה כזו,
צריך להגיד את זה בכדורגל באמת הכל בנטו.
כן, זאת אומרת, הם מדברים בנטו, זה משהו כזה ש... זה הלך הרוח.
כן.
ככה שחקנים מדברים, ככה הם... חשוב מאוד שהקבוצה, בוא נגיד שאנחנו, אם זה שחקן גדול, אז כן, הקבוצה תיקח את זה על עצמה, וזה צריך להיות כתוב בחוזה,
כן.
למשל. אז נגיד שאתה בא ונותן את האינפוט כן. הזה, אז זה כיף.
שאתה מראה, הנה, אני יודע, כן, וזה משמעותי.
כן, ובטורקיה יצא לי שחקנים ישראלים, אבל האחוזים הגדולים הם לא ישראלים.
כן.
ואין ספק שזה כיף לתת ערך, זה ערך מוסף, זה הכיף.
שזה משהו קטן שאתה ידעת, וחסכת לו עכשיו כן. המון כסף.
כל רואה חשבון או מומחה מס בטורקיה יודע את זה.
כן.
אבל איך, מה אני אומר תמיד לסוכנים הזרים? אני אומר להם, עכשיו לך תמצא מישהו בטורקיה שיטפל בך עכשיו. כדורגל זה כאן ועכשיו.
נכון.
עכשיו מתקשקשים 3 שבועות, ופתאום, בתשע בלילה...
ברגע אחד מקבל טלפון, יש לך את החוזה הזה, עכשיו, אתה צריך לחתום.
כן, צריך לעבור עליו מהר, מחר יש בדיקות.
מה, כמה פעמים היה לנו עם פולם ודברים כאלה, שאתה נכון. יודע, זה שיחות לא חזור, וזהו, יאללה, עכשיו חותמים, ופה זה נגמר.
זה הכדורגל. אתה צריך להיות זמין, וגם, גם, אגב, גם הפרטנרים שלי בעולם, זה אנשים שהם זמינים.
אז אתה עובד עם כמה, כאילו... עורך חשבון, כמו שאמרת, בעולם כזה, והם זמינים לך תמיד,
חלקם יותר, חלקם פחות, אבל ברור שהפרטנרים שלי זה אנשים שהם צריכים להיות מאוד זמינים לי. כי זה הכדורגל, ואני מסביר להם את זה, שאני, בוא נגיד, נקשר או בונה מערכת יחסים עם איזשהו משרד בחול, אז אחד חשוב שהוא גם יהיה מהענף, מה שנקרא,
כן.
שהוא יבין, שיבין את העולם הזה של הכדורגל. דבר שני, כן, הוא צריך להיות זמין. הוא צריך להיות זמין, כי אין מה לעשות. זה הכדורגל, זה השירות שאני נותן ללקוחות, והוא הגף שלי, מה שנקרא.
יש כל כך הרבה הבדלים לפעמים בין מדינות, שאתה, עד שאתה לא עובר למדינה הזאת, אתה לא יודע, פתאום באנגליה יש לך, נגיד, מה סוכנים. מי ידע את זה בכלל? אין את זה, נגיד, באוקראינה. זה ממש לדעת כל הדקות האלה שכאילו בשבילנו, אתה יודע, בשביל השחקנים, מי מתעסק, מי יודע בזה?
זה דקות גדולה מאוד, אגב, בחוזים. ב-UK, בהולנד, ב-MLS, יש איזשהו משהו שהוא פשוט עיוות מיסוי, כי הוא בניגוד לכל האמנות הבינלאומיות, שהשחקן, רואים איזשהו בנפיט מסוים בעמלת סוכן, ומי שנושא במיסוי על העמלת סוכן, הוא השחקן. עכשיו, בוא קחי איזה סימון.
שזה מלא כסף.
בדיוק, עכשיו תחשבי, שחקן חתם באנגליה, עם הכסף הכי גדול, ויש פה עמלת סוכן, סתם לצורך הדוגמה, מיליון פאונד. זה לא רחוק, יש גם עמלות כאלה. השחקן צריך לשלם 44% מס על המיליון פאונד.
זה חולה.
זה לא נורמלי. עכשיו, העיוות הוא בעצם שהסוכן יכול להיות מן הסתם, הוא בכלל לא תושב אנגליה, והוא משלם במדינה שלו מה שהוא צריך לשלם על פי האמנה. אז יש פה איזשהו כפל.
כאילו משלם פעמיים.
הסוכן לא משלם, השחקן צריך לשלם.
השחקן, אני מתכוון,
כן. עכשיו, השאלה מי נושא בתשלום הזה? הסוכן, אם הוא יישא בתשלום, הוא לא הרוויח כלום.
נכון.
הרוויח אפס. השחקן מן הסתם גם לא רוצה לקחת את זה על עצמו, אבל צריך לדעת את הדברים.
מלא, איזה כאבי ראש זה. איך רצית להיות רואה חשבון, תגיד לי.
אנחנו בכלל מדברים על ראיית חשבון עד עכשיו. עד עכשיו לא דיברנו מילה על ראיית חשבון. דיברנו על מיסים.
מיסים,
בעיקר,
כן. טוב, זה עולם גדול.
כן, זה מעניין. מיסים זה כיף, זה יצירתי, זה מעניין.
אותך, בגלל זה הלכת למקום הזה. אני נגיד, לא רוצה להיות ראיית חשבון. פחות.
לא, אין ספק שאני מאוד מאוד שמח שאיכשהו הגעתי למסלול הזה, ובעיקר בזכות ערן. אין מה להגיד. ערן זה ערן. מה שאני אגיד לך, בזכות ההצלחה שלו ובתחילת הדרך, הגעתי הרבה לאן שהגעתי, ואני ממש שמח שתלתי ההזדמנות הזו, כן, וללוות אותו בכל צעד, בכל דבר.
ללוות אותו, ללוות את כולם, זה מדהים עוד פעם, שאתה כאילו באמת משלב את מה שאתה הכי אוהב, ואת העיסוק שלך. ורגע, לא דיברנו פה באמת על העבודה בארץ. יש לך כאן משרד, עובדים, איך זה עובד?
כן, יש לי משרד בארץ, לא קטן כבר, מתעסקים בהכל, מהעסק הכי קטן לעסקים מאוד מאוד גדולים, הדגש הוא מיסוי, מן הסתם זה המומחיות שלנו, זה מה שאנחנו עושים, אני בעיקר היום מתעסק רק עם מיסוי בינלאומי וכדורגל, הרבה עם הכדורגל, אני יכול להגיד לך שלצערי למשל, יש היום, שאגב זה מאוד דומה לכדורגל, יש המון המון אנשים שעוזבים את המדינה, עושים רילוקיישן, אנחנו מטפלים בכל מה שקשור לניתוק תושבות, זאת אומרת, צורכי מס, חלק גדול מהמדינות שעוברים אליהם, זה מדינות שגם אני מכיר את העולם המיסוי,
כן.
אני מכיר גם את הצד השני, אז עוד איזשהו ערך מוסף שאתה פתאום דרך הכדורגל יכול לתת להם, לתפור להם מה שנקרא את כל, את כל החבילה. לצערי, אני אומר עוד פעם, יש לנו
עצוב.
הרבה עבודה, אבל לצערי אנשים מאוד מאוד טובים עוזבים את המדינה.
זה עצוב, עצוב זה עצוב, מאוד. לא חשבתי על זה אפילו, שבאמת אתה מתעסק גם ברלוקיישנים.
שזה אותו דבר.
כן,
באיזושהי צורה. כמו ששחקן מנתק את התושבות מס שלו, גם אנשים מנתקים את התושבות מס, חלק מטעמי אידיאולוגים, חלק מטעמי מיסוי. המיסוי פה הוא לא...
כמו כדורגלנים, שהם יודעים שהם יהיו עכשיו תקופה בחול, עושים ניתוק תושבות.
כן. תראי, לגבי כדורגלנים, עכשיו חלק הפחות מעניין, זה אנחנו באמת מתעסקים בכל מה שקשור לניתוק תושבות, כי באמת צריך להבין את המשמעויות. בוא נגיד ששחקן, ואני חדד, שחקן שעוזב לחול, וחוזר בדרך כלל אחרי עונה,
אין לו מה לעשות ניתוק תושבות.
אין ניתוק תושבות. אנחנו גם, קודם כל, אנחנו לא נעשה.
תורן, יודעת.
יפה.
מפלטת.
כן, הייתי מורה טוב.
כן.
הייתה תלמידה טובה. וכן, לא יהיה ניתוק תושבות, כנראה שחקן שנוסע לעונה, ומה שחשוב בעיקר, זה שהוא יבין את המשמעויות. לשים את הדברים על השולחן. אתה נוסע למדינה כמו קפריסין, המס שם הוא 11%, במדינה אתה יכול להגיע ל-50%, תולי בגובה השכר. קח בחשבון, שאם תחזור אחרי עונה, אתה תשלם פה את ההפרש.
כן.
ואנחנו נדאג שנשלם על פי חוק, אנחנו נשלם פה את ההפרשים מה שצריך. אבל אם שחקן יצא לחול, עכשיו, ויש שם את מספר השנים הנדרש על פי חוק, ויעשה גם מה
שזה
שצריך...
שזה מעל 5, נכון?
לא, זה לא מעל 5. בוא נגיד שאני... עוד פעם, אין פה שחור לבן, הכל פה, במיוחד במדינה, אין שחור לבן. אפרופו, יש עכשיו איזושהי חקיקה שכבר איזה שנה, אבל כנראה שעסוקים בדברים אחרים עכשיו במדינה, רצו ליצור יותר ודאות לעניין, באמת אם אתה תושב או לא תושב. רצו ליצור פה ודאות, להבדיל אגב במדינות אחרות. אני חושב שבספרד, עם כל המורכבות של המיסוי שם, ישראל זה אחת המדינות עם האי-ודאות הכי גדולה.
לגבי
תושבות מס. לגבי האם אתה תושב מס או לא. החוקים הם סותרים. החוקים הם סותרים, בעיקר בגלל שהיום, נכון להיום, מה שקובע אם אתה תושב ישראל או לא, זה מבחנים שהם סובייקטיביים, כלומר זה מבחן מרכז החיים.
שזה אומר?
זאת אומרת, אתה יכול להיות בחול, סתם, אתה יכול להיות בחול בשנה קלנדרית, אתה יכול להיות המון המון ימים בחול, אבל למשל אם המשפחה שלך פה ויש לך עסקים פה, אז יבואו רשות המיסים, ויגידו, אתה תושב ישראל, כי מרכז החיים בישראל, זה שאתה היית בחול, זה לא הופך אותך ללא תושב ישראל. אז שוב, זה יוצר איזושהי ודאות. עכשיו, שמרכז חיים, שאומרים מרכז חיים, אז מתחילים כמובן במושב קבע, איפה אתה גר.
כן.
והמשפחה כמובן, אתה המשפחתי הקרוב, והאינטרסים הכלכליים, איפה הכסף, איפה אתה מרוויח, עד לרמה אפילו אם אתה חבר פה בקאנטרי.
וואו.
בכל מיני פעילות ציבורית.
כן.
כן, פעילות ציבורית והכל. חשוב מאוד שבן אדם, אם הוא מעוניין להתנתק, אז שיבין את המשמעויות ויעשה את הדברים בצורה נכונה, וכמובן שזה זכותו, אבל כמו שאמרת, אם את שואלת אותי ככלל אצבע, כן, צריך איזה 3 שנים בחול, כדי שהניתוק יהיה חזק, בוא נגיד שעמדה. כי בסופו של דבר, הניתוקים תמיד ייבחנו בדיעבד. אי אפשר היום, בן אדם עוזב היום את ישראל,
וכן.
כן, לא יכול להגיד, התנתקתי אתמול. זהו, אין דבר, אתה לא יכול לבחון בן אדם. יש מבחנים כמותיים, אני אעשה רגע סדר, יש מבחנים כמותיים של ימים, יש מבחנים איכותיים של מרכז החיים, האיכותי גובר על הכמותי, על פי החוק. ומן הסתם אתה הכי טוב לעמוד בשניהם, אבל שוב, בטח בשחקני כדורגל זה לא משהו שאפשר לתכנן. שחקנים יוצאים לחוזה של 5 שנים, גם מבחינת, איך אומרים, מבחן הכוונה, יש דבר כזה
שנקרא. אתה לא באמת יודע איפה תהיה ומה יהיה ובאיזה מדינה ואיפה תגור וכמו ש...
יש מבחן הכוונה. הרבה שחקנים, אני לא יכול להזכיר שמות, לא חזרו לישראל בגלל שיקולים מיסויים. ואני אדבר גם לצד השני, אגב, יש גם את הסוכריה, שזה כל מה שקשור לתושבים חוזרים.
נכון. בוא נדבר על זה רגע, תפרט על זה קצת.
אז ככה, יש מה שנקרא תושב חוזר, ויש תושב חוזר ותיק. תושב חוזר זה מי ששהה בחול יותר מ6 שנים, חזר לישראל יותר נכון. מי שחזר לישראל אחרי שהייה של יותר מ6 שנים בחול, נחשב כתושב חוזר, משמע, 5 שנים מהיום שהוא חזר, מקבל פטור ממס על כל ההכנסות הפסיביות שלו בכל העולם. זה אומר דיבידנדים, שכירויות, רווחי הון. עכשיו, שחקן היה בחול, קנה דירות, מקבל שכירות, בישראל זה פטור ממס.
וואו.
כן. ואני רגע, אדבר רגע על הבסיס. היום כל תושב ישראל, מי שהתושבות מס שלו בישראל, משלם מס על הכנסות שלו בכל העולם.
כן.
זה לא משנה אם הוא מביא את הכסף, תמיד אנשים אומרים לי, אבל אני לא מביא את הכסף, זה לא משנה. יש לך נכס בחול, או איזושהי הכנסה מחול, אתה צריך שלם, לדווח בישראל, זה לא משנה מה אתה עושה עם הכסף.
לדווח על זה בארץ.
כן, זה לא משנה אם אתה מביא אותו.
כן.
אתה צריך לדווח על זה בארץ. למשל, קחי, היום משקיעים המון בדובאי, המס שם הוא 0. אז אנשים חושבים שאוקיי, המס 0, אני לא אביא את הכסף.
אבל לא, אתה
תושב ישראל,
אתה משלם על זה פה.
אתה צריך לדווח על זה בארץ, ולשלם את המיסוי בארץ. ואם היית בחול מעל 6 שנים וחזרת, 5 שנים מהם שחזרת, יש לך הטבה של פטור מלא ממס, ולא משנה כמה. כל ההכנסות הפסיביות בכל העולם. פסיבי זה לא מעבודה. אוקיי?
כן.
שכירויות, ריביות, דיבידנדים, כל זה, רווחי הון, פטור ממס. יותר מזה, אם שהיית מחוץ לישראל, מעל 10 שנים וחזרת, אתה נחשב תושב חוזר ותיק, משמע, יש לך פטור עכשיו של 10 שנים, מהיום שחזרת, על כל ההכנסות הפסיביות וגם האקטיביות.
וואו.
מעבודה בחול. שזה פטור, שאין לו, אין לו אח ורע,
כן.
בעולם.
וואו.
ברמה כזו, כן.
טוב, חוק. זה גם קשה, אבל להיות... 10 שנים בחוץ.
עוד פעם, בוא נדבר על כדורגל, שחקנים שיוצאים מוקדם, אז בדרך כלל כן, בדרך כלל יהיו. ואין ספק שהטבה הזו שווה הרבה מאוד כסף, ועל מנת ליהנות מהטבה הזו, גם צריך לתכנן את הדברים בצורה
נכון. כאילו לפעמים עדיף לך למשוך עוד נגיד שנה, שנתיים, בשביל להגיע למצב שאתה באמת נהנה מזה.
כן, כן, כן. יש שחקנים, שוב, אני לא יכול להגיד, אפילו לא טיפלתי בהם, אגב, זה בסדר, אבל אני חושב שראוי לא להגיד, שאני בוודאות נשארו בחול עוד שנה ועוד חצי שנה, לקבל, וזה לגיטימי.
נכון? למה לא? מה? אם אפשר ליהנות ממשהו במדינה הזאת, לא נהנה?
כן,
לא ניקח?
כן, בגלל שיש הטבה כל כך גדולה.
והתחלת לדבר על זה באמת שהרבה אנשים עכשיו גם עושים רילוקיישן. זה עצוב לשמוע.
מאוד. מאוד מאוד, אני יכול להגיד לך, מאוד מאוד עצוב. גם אנשים טובים.
אנשים טובים, שאוהבים את המדינה.
עוד פעם, בלי להיכנס מן הסתם לפוליטיקה, אנשים שתורמים.
כן.
אנשים שתורמים למדינה, עוזבים את המדינה, הרבה גם בצער. שוב, זה אידיאולוגי. גם עיסוי, אנשים עוזבים כדי לבוא, להגיע למקומות, אם זה דובאי, 0 מס, בשביל לא שאלה מיסים. זכותם. היום העולם הפך להיות גלובלי, קטן.
כן.
אתה יכול לשבת בחוף הים לנהל מיליונים, חברות של מיליונים. אז אנשים עושים את הדברים האלה. אני חושב שקודם כל זה חוויה. אני יכול להגיד לך ש...
לגור בחול זה לגמרי חוויה.
בדיוק, מי כמוך.
כן.
יודע, אנחנו גם חשבנו לא פעם ולא פעמיים, אני מניח שאולי זה יקרה
מתישהו. כן, היה על זה דיבור?
בטח, ברור.
מה, לברצלונה כאילו?
כנראה, היום בטוח שברצלונה, כן.
כאילו אם אתה עובר זה לשם.
בטח, ב-100%. אני, קודם כל אני מואב.
כן, כבר אמרת שאתה
אוהב את ה... באנשים, אני מדבר ספרדית.
די, נו?
כן.
לא ידעתי.
הנה, את רואה?
או לא, הספנית, לא, אני לא יודעת. אני לא אתחיל אפילו.
יש כאלה עם כל התוכניות...
אבלה אספניול. כן. אספניול. זהו, זה שאני יודעת, נראה לי.
בסדר, נשאיר את זה עכשיו. חשוב לציין, הגעתי לה בזכות המיזם של סקילסט, אם את מכירה, מיזם ישראלי.
מכירה, ברור.
כן, של נועם חכמון ועידן ורד.
כן.
המובילים שלו, ומיזם מדהים שעכשיו בדיוק רואה אור. בזכותם, בזכות הקשר הזה הכרתי את ז'אן, ופשוט, כן, פשוט מדהים. זה הריגוש שלי הכי גדול, כנבר הוא גם היה פתאום מדהים, פתאום לשבת איתו, אבל הם ילדים, פתאום הם ילדים בשבילי קצת,
כן.
אז זה עובר, כן, זה קצת עובר.
לא, זה גם נראה לי שאתה כזה כבר חי את העולם הזה, ואתה מכיר את כולם, ואתה רואה את כולם, זה כבר, אוקיי, הוא כוכב, אבל תכס הוא בן אדם,
בדיוק.
והוא ילד, כאילו.
ומי כמוך, הייתם בטוטנאם, נכון. בואי, באת באינטראקציה עם שחקנים שהם,
כן.
וואו, כולם...
אני חייבת להגיד, ברור שהיום אוקיי, קל לי, כאילו יש לי בן זוג שהוא, אתה יודע, אנשים מסתכלים עליו ומעריצים אותו והכל, אבל מאחורי כל כוכב, יש כאילו בן אדם, ו...
יש אישה. יש אישה תומכת.
אהבתי, גדי, לקחת את זה לכיוון יפה, זאת לא הייתה המטרה, אבל אני אומרת, מאחורי כל בן אדם שאתה מעריץ, וואלה, בסוף הוא בן אדם. הבן אדם הזה יושב בבית, הוא אוכל, הוא שותה, יש לו את החברים שלו, יש לו את המשפחה שלו. אז נכון, אתה יכול להריץ שחקן כדורגל כי הוא מטורף על המגרש, אבל בחוץ, אתה יודע, יש מצב שהוא ילד בכלל, כאילו, אתה לא מכיר אותו בהכרח כבן אדם. אז נראה לי שמתי שאתה כבר מתחיל כזה להתערבב בעולם הזה, אז תמיד זה כיף לפגוש ולהכיר, אבל זה כבר, כאילו, זה פחות מליב. כאילו, זה בן אדם, זה עוד מישהו.
לא, אין ספק. שואלים אותי את השאלה הזו. וואו, ישבת. אני אומר, תשמעו, בני אדם.
ברור שזה כיף לשבת איתם. בוא נהיה כני, ברור שזה כיף.
כן, כן.
להגיד, הייתי איתו, והייתי עם ההוא, והייתי בפגישה פה, אבל וואלה, בסוף זה כאילו...
כן. תשמעי גם, בואי, דיברנו בהתחלה על הכי כיף עם הישראלים. כי באמת אתה בדרך כלל מפתח איתם יחסים וקשרים שהם מעבר. וזה הכיף הגדול, אגב. זה הכיף הגדול. מי נהיה חבר טוב שלך, נגיד,
חוץ מזה, אבי כזה?
מנור. מדהים, יש לך ארוס מדהים.
נכון.
מדהים.
אני משוחדת.
לא, לא, הוא פשוט מדהים, ואני יכול להגיד לך משהו. יצא שאני הכרתי המון אנשים שהיו איתו באינטראקציה, וכולם פשוט אומרים לי, איזה מדהים הוא.
יו, איזה כיף לשמוע.
כן, כאילו, הוא נגיש, הוא
ילד. ילד
כן, הוא פשוט, הוא רגיש, הוא אמיתי. לפעמים אני יכול להגיד לך, כוכב, באמונה שלי, כוכב הוא צריך קצת טיפה להתנהג כמו כוכב.
נכון.
טיפה. זאת אומרת, אתה צריך גם טיפה לשמור
כן, אבל
על
לא.
זה.
כן, אבל לא. זה היופי. תחשוב איזה כיף לפגוש בן אדם שהוא כאילו כוכב, אבל וואלה הוא בן אדם, והוא לא נותן לך להרגיש שהוא מעליו. איזה גדולה זה לתת לבן אדם אחר להרים כאילו עבורך. אתה לא צריך לבוא מלמעלה. אתה מבין, אני מתכוונת,
כן,
לא בגובה העיניים.
הם נמצאים בעולם שכולם רוצים נתח. והם צריכים טיפה להישמר, את מבינה?
לא, צריך להיות חכם, צריך להיזהר, צריך לראות מי מתקרב, מתי מתקרבים, באיזה
אתה
תקופה.
אתה לא יכול להיות נגיש מדי, כאילו,
נכון,
ברמות מסוימות.
נכון, 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 חד וחלק, אי אפשר להיות נגיש מדי, כי אנשים יודעים לנצל את זה.
בדיוק.
אתה צריך להיות עם השריון, אבל עדיין כזה עם חיוך, אתה יודע, וכזה להיות בגובה העיניים, אבל גם צריך להיות חכם, אין מה לעשות, בשנייה שאתה מתחיל להתפרסם בעולם הזה, כולם רוצים לקחת מזה חלק.
מישהו אומר לי פעם, נחמד להיות חשוב, אבל יותר חשוב להיות נחמד.
יפה.
נכון.
אמא שלך אמרה את זה?
לא, אמא שלי. לא אמא שלי. אמר לי את זה, זה חבר פעם, שופט כדורגל.
גדי, איך זה לשחק בליגה ג' אני זוכרת שהכרנו, אתה אמרת לי, כן, אני משחק וזה, ואמרתי לי, מנור, טוב, מה הדיבור, כאילו? אתה מתחיל להראות לי סרטונים שלך, שאתה מבקיע איזה גול, איזה זה, כאילו, אתה חי את המשחק.
תקשיב, ישבתי עם שחקנים הכי גדולים, אני מראה להם את הגולים שלי.
די, נו, תשמע בלם, גדי.
כן, מראה להם את
הגולים. אתה יושב עכשיו עם שחקנים, אתה מראה להם את הגולים, אתה עושים את הראש. גדי מליגה ג' מראה גולים.
אני אומר, ישבתי עם שחקנים גדולים, ואני מראה לו את הגולים שלי בוותיקים, בפועל תל אביב, או בליגה ג' זה קטע, תמיד, אח שלי תמיד אומר לי, איך זה שיש מצלמות, אתה במאני, יש לך את הגולים המטורפים האלה, כאילו, במשחק אתה בועט מ-40 מטר, איזה 10 פעם, לא בכיוון בכלל, אבל שהמצלמה שמצלמים, אני אספר לך, לפני כמה שנים, המשחק הראשון שהיה בטלוויזיה, עשו משחק בנתניה נגד הפועל תל אביב מכבי חיפה ותיקים, בנאדו בלם, אני יוצאים לאיזה מתפרצת כזו, ממש מול בנאדו, אני מקבל כדור מעידן סרור ממש על ה-16, והשוער, פתאום נראה את השוער מולי, לא יודע מה לה בדעתי, נותן לו צ'יפ מאיזה 20 מטר, שידור ישיר בטלוויזיה, נותן לו גול, חוגג כמו זהבי.
כן, עם הפיו פיו פיו.
כן, חוגג כמו זהבי, כמו אירן, ותקשיבי, זה פעם ראשונה שהייתי גול בטלוויזיה, באמת בשידור חי, ערוץ הספורט, תשמעי, 3 ימים של שיקרון חושים. תקשיבי, מקבל תגובות ומעלה בפייסבוק, זה הרגבה הכי גדולה. מקבל תגובות, מעלה, 3 ימים, אני מרגיש כוכב.
אתה בטירוף, ריאל מדריד, אתה
בריאל. אני כאילו נתתי גול בגמר גביע העולם. זה אמיתי, זה הכיף. הנה, אני יושב איתך, יש לי משחק עוד שעתיים.
אתה בטירוף.
כבר לא בטירוף.
כן.
כבר לא, אבל כן, אתה מחכה למשחק, יש ציפייה, וכן, עזבתי את הליגה, זאת אומרת, לפני 16 שנה יותר, פתחנו קבוצת כדורגל של רואי חשבון, אגב. לא יודע אם את זה,
אני בעלם.
כן, הייתה קבוצה שנקראת רוח תל אביב. רצינו כל הרואי חשבון תל אביב, אבל ההתאחדות לא הסכימו שבשם יהיה רואי חשבון, פחדו שנעשה להם שם ליגה למקומות עבודה. אני ואבי ציון, הוא גם רואי חשבון, סוכן שחקנים, פתחנו ביחד את הקבוצה של הרואי חשבון, בליגה ג' קראנו לרוח תל אביב, הקבוצה הייתה קיימת 16-17 שנה, מתוכם 7-8 שנים בליגה ב', קבוצה, עלינו ליגה פעמיים, וזה היה מדהים, בשלב מסוים גם הבנתי שאני לא יכול בגיל לשחק כן. בליגה ב', בואי זה קשוח, ואני שלב משהו לא שיחקתי, אבל חברים אמרו לי, בוא בתר יפו, ליגה ג' פלייאוף תחתון, זה כבר מה שנקרא גארבג' 2, כן, 4 משחקים, 2 גולים, היה יכול להיות 3, אם ארז לא פוסל לי את הגול.
יאללה, ארז הזה.
כן, מצחיק. אבל אין כמו, בסוף, מבינה לא משנה, איך אומרים, עם מי אתה
נפגש. עם מי אתה משחק ואיפה אתה נמצא.
בסוף, לתת גול, אין הרגשה כזו.
וואו. כן. וואו. זה לפני, אתה אומר, נתת גול, זהו, אתה באורות.
כן. אפרופו, יש לנו חבר משותף, אלון.
אלון, כן. מהסמרקנד. נכון.
את יודעת שאני אספר לך עוד סיפור, לפני 2 בערך, עשינו קבוצה, חברנו לליצור יפו. לשחק, חברנו כמה חברים, אנחנו תמיד קבוצה כזו שמשחקים ביחד, גם הרבה בשביל החברותה, את יודעת, כן, זה לא רק ביחד, המגרש, כן. זה חדר הלבשה,
כן.
והבאתי את אלון, אמרתי לו, תקשיב, תהיה ספונסר שלנו, של הקבוצה, בסדר, סמרקן, תהיה ספונסר, נעשה לך חשיפה, והכל, אז הוא אפילו צחק קצת, למרות שאין לו מושג, והוא אמר לי כן והכל. התנאי שלו היה, כי התנאי שלו היחיד היה, תעשה לי חולצה מספר 10 אגב, תעשה לי חולצה, אני רוצה להיות 10, אמרתי לו, קיבלת 10 והכל. אנחנו כל הזמן ניסינו לשלב אותו, וכולם היו מתים עליו והכל, ומה לקראת סוף העונה, יש משחק, אני כבר עם איזה צמד, משחק כזה סוף עונה, ומתחתי את האמסטרינג, ואני יוצא החוצה, דקה, אלון מחליף אותי, מקבל את סרט הקפטן, מכבדים אותו, כן. תמיד הוא מתרגש, ואת רואה את ההתרגשות שלו, מקבל סרט קפטן, ועולה לשחק 2 דקות אחר כך פנדל. עכשיו, אם אני על המגרש,
אתה לוקח את הפנדל.
אין סיכוי שמישהו בוא את הפנדל, כן? אין סיכוי שמישהו בוא את הפנדל, ואלון, אלון, אלון, כולם רצים לאלון, נותנים לו את הכדור, כי מאוד רצו שהוא יפקיע.
כן, שייך לטוב,
סוף עונה, כן, סוף עונה וזה, והוא בוא את הפנדל, עד עכשיו הכדור לא הגיע. בקושי הגיע פנדל, לא יודע. הוא יגיד לך, אני זרקתי את השוער, אבל אני חושב שהוא שילם לשוער.
כן, הוא היה יכול להיות.
תקשיבי, והרימו אותו באוויר זה הרגע הכי בין הגדולים בחיים שלו. הוא אומר, בחיים לא התרגשתי ככה.
אין, מה שכדורגל גורם לך להרגיש ולעשות. אני לא האמנתי שאני אגיע לריגוש ולכזה כיף מכדורגל. כאילו, מי הכיר כדורגל בכלל?
זהו, לא...
לא אהבתי כדורגל, לפני לא הכרתי, לא הייתי כמה שחקנים יש על המגרש, וגם לא ידעתי שמנור הוא מנור. לא, לא היה לי מושג, כן?
לא, אבל אל תגידי לי, כי זה תמיד מצחיק שאומרות, לא ידעתי שהוא שחקן כדורגל.
לא, ידעתי שהוא שחקן כדורגל, כי הכרנו מחברים משותפים, אבל לא ידעתי שהוא שחקן טוב.
בלבל הזה, כאילו שהוא כישרון
ש... לא הבנתי כדורגל, גדי, לא ידעתי כלום. שהוא אמר לי, יש מצב שאני עובר לחול, אמרתי, טוב, בסדר, למה שזה יקרה? ואז אחרי 30 שנה זה באמת קרה, לא הבנתי בכדורגל. אני לא האמנתי שאני אגיע למצב שאני רואה כדורגל מרצוני החופשי, שאני נהנית מזה, שכיף לי, שאני יכולה לראות כדורגל גם אם הוא לא בבית, ושאני מגיעה למגרש, וזה העוצמות שאני מרגישה, כאילו, גם עכשיו עם הליגה וזה, כאילו בליץ, שהכל כל כך צפוף, ואתה לא יודע אם אתה עולה או לא עולה, כל משחק, תקשיב, אני צורחת כמו, לא נעים לי, כמו בהמה, צורחת, מקללת בעברית, ואף אחד לא מבין, זה כל הכיף, כן? אבל זה... כדורגל, מה שלפעמים זה גורם לך להרגיש, זה אי אפשר להבין את זה בכלל.
דת. עוד דת.
כן, לגמרי. זה הדת. ככה זה, אתה יודע, נגיד, הבריטים שנפגשים בחול, אנחנו נגיד פוגשים ישראלים, אתה שואל, מה, מאיפה אתה, איפה אתה גר? יא, איזה קטע, וזה. בריטים זה, איזה קבוצה אתה תומך. זהו, פה זה נגמר. כאילו, כאן זה מתחיל, ופה זה נגמר. זה דת.
אני חושב שמה שיפה בכדורגל שתיאורטית, אתה באמת לא יכול לצפות את התוצאה. זאת אומרת, ריאל מדריד ישחקו מול קבוצה, דרג, לא יודע איזה מה, ותיאורטית
יש סיכוי... מה, נוטינגהאם פורסט מקום שלישי, משורה הדבר כזה?
יש סיכוי שמנצח, כן, בכדורגל, אתה יכול לעשות גם בונקר, מנצח 1-0, זה יהיה הכי מתוק בעולם. לנצח את ריאל מדריד. זאת אומרת, זה מה שיפה בכדור.
אין חוקים.
לא, אני לא חושב שבכדורסל, למשל, אם ניקח ענפי ספורט, אם יש פערים גדולים, זה לא יכול. זאת אומרת, זה, מה הסיכוי שקבוצה, בוא נגיד, לא פייבור, אנדרדוג מוחלט תנצח.
נכון.
בכדורסל, למשל.
כן, בכדורגל אתה יכול לגנוב איזה משחק
בדיוק.
שניים, כן.
תמיד יש את הסיכוי.
נכון.
תמיד יש את הסיכוי.
בגלל זה כיף. כן. שום דבר לא צפוי, הכל פתוח.
כן.
טוב, גדילה, יש לי ככה 10 שאלות קצרות לסיכום.
חיכיתי לזה.
יאללה, קדימה.
סתם, אני לא יודע את השאלות, אבל אני לא יודע את השאלות.
לא, אתה לא יודע, ברור שאתה לא יודע.
כן.
טוב, אז 10 שאלות קצרות לסיכום. מיוצג שלך שהכי מתאים לו להיות רואה חשבון.
ערן זהבי.
השחקן הכי גדול שטיפלת בו.
קנברו.
הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה.
הכדורגל.
הדבר שאתה הכי שונא בעבודה.
אין.
אשכרה.
אין.
אתה מעדיף להיות עורך חשבון גדול, או שחקן בינוני?
כמו היום, בסדר? רואה חשבון בסדר, ושחקן...
גדול.
אימת ליגת, כן.
אימת ליגה ג'.
אימת ליגה ג', כן, החלוץ הפורה לגילו.
המדינה שאתה הכי אוהב בה את החוק, את הסדר.
וואו.
של המיסים וזה.
גרמניה.
גרמניה?
כן.
איפה היה החוזה הכי מוזר שראית?
יפן.
מה המשחק הכי גדול שהיית נוכח בו בזמן ששחקן שלך שיחק?
זה לא היה משחק גדול, אבל ערן זהבי עשה צמד מטורף בהפסידו 5-2 לגוונזו, אם אני לא טועה, לקבוצה השנייה.
מי משגע אותך יותר בעבודה, הכדורגלנים או הקליינטיות שלך? הדוגמניות שאמרת שאתה עובד איתם.
הדוגמניות.
כן?
הם לא כולם דוגמניות, כן? בוא נשים אותם זה.
כן, קליינטיות, כן.
כן, כן.
מה החלום?
רק שנהיה בריאים.
בעזרת השם. גדי, אלי, מה זה כיף איתך היום? אין עליך בעולם, ותודה לכם חברים שצפיתם או האזנתם בסלון שלי, ניפגש פה בפרק הבא. ביי ביי.